בלימוד ספר נצח ישראל. פרק נ"ז, נכון? אנחנו עדיין שם, נכון? לא שאני טועה. אנחנו עדיין בפרק נ"ז. שבעמוד, מה? רשתת. כן. רשתת בעמודה הימנית.
למטה.
כן, למטה, שש שורות מלמטה. ובלעם גם כן. נכון? כבר דיברנו על זה שמי שמעיד על עם ישראל צריך להיות חיצוני לו, נכון? לכן צריך לקחת מישהו שהוא מרוחק בתכלית. אז מצאנו ששני המרוחקים בתכלית הם מלך מואב, כי מואב היא אומה מרוחקת במהותה, שהרי לא מצאנו באומה אחרת שהתורה תרחיק כל כך כמו מואב, שאמרה לא יבוא מואבי בקהל השם עד עולם, וכן בלעם. אז איפה ראינו שבלעם הוא מרוחק? בלעם גם כן, כדי איתה בפרק חלק דף קופי עמוד עליה. כאן יש ציטוט, אם כן, של הגמרה. התחלנו לקרוא אתמול את הציטוט, שלשום, לא, יום ראשון, את הציטוט מהגמרה. נחזור עוד פעם. בלעם ולא עם. דבר אחר, בלע עם. כן, שני פירושים לבלעם, בלא עם או בלע עם. בן בעור שבא על בעיר, תנה הוא בעור, הוא קושן רשעתיים. כן, קושן רשעתיים, שהיה מלך ארם בימי השופטים, הוא בעצמו בעור אביו של בלעם. למה נקרא רשעתיים? דעביד שתי רשעות, אחת בימי יעקב ואחת בימי שפוט השופטים. ומה שמו?
לבן.
לבן שמו, אנחנו פשוט קוראים, כן? זה לא שאני שואל. כן, ומה שמו? לבן שמו. זאת אומרת, לבן הוא לפי זה אביו של בלעם. הוא חי הרבה זמן, כיוון שהוא היה עוד חושן רשעתיים בזמן השופטים, יוצא שהוא היה לבערך בין 500-600 שנה. כן, משהו באזור הזה. כן. יוצא לפי זה שבלעם, תודה רבה, הוא האח של רחל ולאה. כלומר, זה הדוד שלנו. עכשיו, זה הדוד ביל, כן? הדוד ביל. בטח, ביל עם. עכשיו, הדוד ביל... סליחה שהקול שלי הלך היום, אבל... בעזרת השם הוא יחזור. האם זה מבחינה היסטורית נכון? כלומר, האם באמת אנחנו מתכוונים ברצינות לומר שלבן הוא האבא של בלעם והוא גם חי עד היותו קושן רשעתיים? אולי כן, כלומר אין מניעה מהותית מכך, אבל יותר פשוט לומר שזה אותו שורש, כלומר אותו רעיון הולך ומתגלגל במהלך הדורות, לובש לבושים שונים, אבל זה אותו רעיון. מהו הרעיון? הרעיון שרוצה לבלוע את עם ישראל, כלומר למנוע את הופעתו בהיסטוריה. ברור? ויראה פירוש, עכשיו, עד כאן דברי הגמרא. מכאן ואילך, המהר"ל מפרש שורה שורה. ויראה פירוש בלא עם, ש... איפה שאמרנו מתחילת השיעור, מה זאת אומרת? כן?
אפשר
להגיד
גם שזה לא יכול להיות שהוא הדוד של ישראל, שבדיוק אמרנו ש...
אבל גם גוי פסול לעדות, כך שזה לא... כן. ויראה פירוש בלא עם, שאין לו עם מיוחד, שהיה נבדל מכל האומות, והיה לו מדרגת הנבואה, ולפיכך נקרא בלא עם, ואין להאריך במקום הזה. טוב, אין להאריך, אבל נאריך קצת, בכל זאת. מדרגת הנבואה נמצאת באנושות, היא שייכת, מה? לעם ישראל. מה הבעיה? מה, אתה לא מוצא את עמוד רשתת למעלה? בעמודה השמאלית?
עכשיו.
טוב. רשתת, כן, טוב. אז מדרגת הנבואה היא מדרגה ששייכת באופן בסיסי לאדם באשר הוא אדם. מי מכל בני האדם שמר על הזהות אדם? לפי הגמרא, עם ישראל שמר על הזהות הזאת, כן? לכן אומר הנביא, אדם אתם נאום השם, אתם נקראים אדם. ואין אומות העולם נקראים אדם. מדוע? בגלל שהזהות המקורית התפצלה. זאת אומרת, יש היום, באופן טיפולוגי, מדברים על 70 אומות. מה זה 70 אומות? זה 70 אופנים להיות אדם. זאת אומרת, זאת התפצלות, התנפצות של הזהות המקורית. כן. טיפולוגי משון טיפוס. כלומר, לא. תבנית יסוד. כן?
70 מה אמרתם?
אופנים להיות אדם.
אדם לא חלק מהאדם.
ברגע שזה אופן להיות אדם, אז זה חלק.
זה לא להיות אדם שלם.
זהו, זאת אומרת, להיות למשל נורווגי, זה אחד חלקי 70 של הזהות האנושית המקורית. לכן, אם רוצים לגלות את מדרגת האדם, יש שתי אפשרויות. או לאסוף את כל החלקים כולם, ואז מערבבים ונהיה האדם, או שניגשים אל עם ישראל שגם הוא אדם. בסדר? לכן רבנו תם. מה? מדובר על זהות רוחנית כמובן. עכשיו, רק רגע. אז ה-70 אומות הם ביחד האדם. רבנו תם אומר שהשם אדם מיוחד לישראל, אז אם ישראל נקראים אדם, איך נקראים הגויים? אומר רבנו תם, הגויים נקראים האדם. כלומר, אדם בלי ה' הידיעה כשם פרטי, ויש אדם עם ה' הידיעה כשם כללי. זה שייך לאומות העולם. פירוש הדבר שאצל אומות העולם, האדם נמצא בכללות האנושות, לא באומה ספציפית. כלומר, ברגע שמחליטים להתייחס, להשתרש, בזהות לאומית ספציפית, זה כבר לא האדם. מובן? אז זה בדיוק, אז עכשיו, בלעם זכה למדרגת הנבואה. מדוע? בגלל שהוא לא היה שייך מבחינת הזהות שלו לשום עם. כלומר, בלעם בלא עם, אז הוא שייך למה? לאדם בכללו. לכן הוא יכול היה להיות נביא. מובן? אני חוזר עוד פעם. מדרגת הנבואה מיוחדת לאדם באשר הוא אדם. נכון? עד כאן ברור? האם המשפט הראשון מובן? אני לא יכול לעבור למשפט השני. אז תגיד שזה לא מובן. אני חוזר עוד פעם. לא? עד שתסביר לי מה לא מובן. אני אמרתי, אולי לא הקשבת. מדרגת הנבואה שייכת לאדם, לא לקוף. נכון? קוף לא יכול להיות נביא. אתה איתי?
כן, אבל אם שייך לאדם, אז גוי לא יכול להיות נביא, כי הוא לא אדם.
סליחה, אני מנסה עוד להסביר. כן, ביקשת שאני אסביר, אז אני חוזר. עד שזה הדבר יהיה ברור, אבל כדי שהדבר יהיה ברור, צריך כל שלב ושלב להקשיב לו. בסדר? ואז תבין איך זה עובד. האדם הוא הנביא. כן? כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא דיבר איתו. נכון? זאת אומרת נבואה והאדמיות זה בעצם אותו הדבר. עם ישראל, מכל העמים, הוא היחיד ששמר בזהותו הקולקטיבית את מדרגת האדם. לכן ישראל נקראים אדם. אצל אומות העולם, הזהות הקולקטיבית לא שמרה על הזהות אדם. בגלל שכל אומה אינה אלא חלק אחד, חלקי 70. מתוך כללות נפש האדם. עד כאן ברור? ולכן, לא, כלומר, אם רוצים להגיע למדרגת האדם אצל אומות העולם, יש צורך דווקא להתנתק מהזהות הלאומית שלו ולהיות שייך לאדם בכללו. עד כאן ברור?
לכל
ה-70 חלקים. או, כלומר, להיות שייך לכל ה-70 חלקים, פירוש הדבר, לא להיות שייך לאף חלק. בסדר? כי אם אתה שייך לכולם, אתה לא שייך לאף אחד בעצם. זה מאוד קשה, אבל יש מה שנקרא זהות קוסמופוליטית. מה זה קוסמופוליטי? הוא לא שייך לשום אומה. פעם שאלו את סוקרטס איך הוא מגדיר את עצמו. יווני, אתונאי, אדם. אז הוא אמר שהוא קוסמופוליטס, זאת אומרת אזרח העולם. בסדר? למרות שהוא בקושי עזב את אתונה בחיים שלו. כן. אז זאת אומרת שמי שרוצה לזכות למדרגת האדם האמיתית, דהיינו הנבואה, אצל אומות העולם, צריך לא להיות שייך לשום אומה. אתה איתי? וזה בדיוק מה שכתוב, בלא עם שאין לו עם מיוחד, שהיה נבדל מכל האומות והיה לו מדרגת הנבואה. ולפיכך נקרא בלא עם, ואין להאריך במקום הזה. כלומר, אצל הגויים, מי שרוצה להגיע למדרגה העליונה, צריך להתנתק במידת מה מנאמנותו לאומה שבה הוא חי. מה שאין כן בישראל, שזה בדיוק הפוך. ככל שאתה יותר דבק בישראליות, כך יש לך יותר סיכוי להופיע את ממד האדם שבך, ממילא גם להיות נביא. עד כאן ברור? יפה, אז עכשיו הבנת.
זה הקשר בין הנבואה לבין הזה?
בין הנבואה לבין הזה.
נביא של אומות, אז הוא לא שייך לאף אחד?
הוא לא שייך לשום אומה, נביא של האומות. בסדר?
וזה שגם גוי יכול להיות נביא, בפני שהוא לא משייך לשום דבר?
יפה. כן.
אמרת שאצלי נורווגי זה אחד משבעים, אבל יש היום המון מדינות, יותר משבעים.
נכון, מה שאמרתי נורווגי זה לאו דווקא נורווגי. כי באמת היום האנושות מתפצלת ליותר משבעים זהויות. אבל זה על דרך המשל. כן, בבקשה.
אני לא מבין מה ההבדל בין מדרגת אדם של ישראל ושל האומות. למה לכאורה ישראל זה 71, היו 70 אומות, ואיפה השתנה האופי של האדם של ישראל ושל האומות?
אתה אומר, במה מתייחד האופי הישראלי לעומת האופי של כל אומה אחרת? לכאורה זה עוד אומה 71.
אבל הוא ישראל היא אדם, למה ישראל היא...
זה מה שאתה שואל, אתה שואל על עם ישראל עכשיו, לא? על מי שאלת עכשיו?
על עם ישראל, אבל אני מדבר על המדרגה של האדם.
כלומר, במה אנחנו זוכים להיות אדם,
כן.
ולא אומות העולם.
כן.
זאת אומרת, במילים אחרות, אתה שואל מה האופי המיוחד של עם ישראל, המייחד אותו מכל אומות העולם. בסדר?
כן.
תשובה. מה שמייחד אותנו זה שאין לנו, זה שאין לנו ייחוד. שום דבר.
בתוך עם.
אין לנו שום ייחוד. זאת אומרת, אנחנו כוללים בנפש שלנו את כל 70 אומות העולם. כלומר, אם תיקח את כל המרכיבים של הבדיחות הרגילות, כן? שבאותה צוללת נמצאים צרפתי ורוסי ואמריקאי וגרמני, כן? מכיר את הבדיחות האלה.
כן.
טוב. אז תיקח את כל האינטגרל של כל הבדיחות כולן, תכניס את כל בני אדם, ואז תקבל סנגלי והודי ואוסטרלי וכו'. תשים את כולם.
מה זה נובע? זה
סגולה? רגע. אני לא יכול לענות על השאלה השנייה, כשאפילו התשובה לשאלתך הקודמת עוד לא עשיתי. כן. אז תיקח את האינטגרל של כל הבדיחות כולן, תכניס את כולם, תערבב, יצא לך יהודי. מובן?
כן.
זאת אומרת, היהודי הוא בדיוק, איך אמר פעם סופר אחד שהכרתי, אמר, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם. אתה מבין מה שאני אומר?
כן.
זאת אומרת שבעוד שכל זהות אנושית, היפני או הסנגלי, מייחד את עצמו לסגנון מיוחד של זהות אנושית, מה שבא ושולל את הזהות האחרת, הזהות הישראלית היא ביסודה כוללת. ולכן, למשל, כאשר נוצר הגרעין האנושי הראשון, שירד למצרים, הוא היה מורכב מכמה נפשות?
70
נפש, נכון? ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרימה. כי יש 70 אופנים להיות יהודי, כנגד 70 אופני הזהות האנושית.
כן, אבל ה-70 האלו לכאורה זה אותו משפחה, זה אותו ייחוד, זה לא 70 שאחד בא מצרפת, אחד באמריקה, אחד...
מה זה אותה משפחה? מהי המשפחה?
12 ילדים שבאו
מיעקב, שבא מיצחק, שבא מאברהם.
נכון, רק שנייה.
זה אותה חמולה. ומה מיוחד לחמולה הזאת? שהיא קוסמופוליטית במקורה. זאת אומרת, כולם הם בני עבר. נכון? שמעת על העבר?
כן.
כן, מה אתה יודע על העבר? כן, מה אתה יודע על העבר?
אברהם
למד את
יעקב.
אברהם, כן, זה נכון, אבל מי הוא היה?
אח של שם.
אח של שם?
לנו בן מדרשו של...
סבא של אברהם.
שם
ואבר, אבל לא
אמרו
שהוא אח
שלו. האחים של שם, עד כמה שאני זוכר, זה חם ויפת. כמה שאני זוכר. אני לא אומר את זה סתם כדי להפריך, אבל זה האמת. כן, כן. עבר מסופר בתורה שני דברים, דבר מאוד מיוחד. שעבר קרא לבנו פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, נכון? כן או לא?
כן.
אז חז"ל אומרים, איך יכול להיות שעבר יודע מראש מה שיקרה בחייו של בנו? עד כדי כך שעל שם זה הוא קורא לו את שמו. מכאן שעבר נביא היה. כן, שוב אתה רואה דבר מעניין. עבר בעצם נושא בקרבו את סגולת ישראל. הוא נביא. ומהו התוכן של הנבואה של עבר?
פילוג.
כן, הוא מתעניין בבעיית הפילוג והאחדות. כלומר, זאת משפחה שמתייחדת בזה שהיא מודאגת מפיצול האנושות. זאת אומרת, זאת משפחה קוסמופוליטית מלכתחילה. אז היא לא מיוחדת.
הוא הנביא זעם לפי זה.
מבין אותי?
כן.
יכול להיות שהוא הנביא זעם. כן, אבל זאת אומרת שהאנושות יכולה להתאחד מסביב למשפחה שהיא בעלת אופי כזה. ולכן אין פלא שבתוך המשפחה של בני עבר קמה משפחה שהייתה כמין שריד של הדאגה הזאת, של האידאל הזה, זה המשפחה של תרח. בתוך המשפחה של תרח יש לך שלוש אופציות מה עושים. אופציה של אברהם, של נחור, של הרן. נכון? איפה המשפחה הזאת נמצאת בפעם הראשונה? כלומר, כשאנחנו פוגשים אותה לראשונה בתורה, איפה היא? תחליטו, בארם נהריים או באור כשדים?
בארם.
אה?
בארם.
על סבך מה אתה אומר את זה? לא, כי זה פשוט לא נכון. מה אני אעשה? כן? המשפחה הזאת נמצאת לראשונה, אנחנו פוגשים אותה באור כשדים דווקא, לא בארם. נכון? עכשיו, מה שאנחנו רואים מהמשפחה הזאת, זה שיש שם אחד משלושת הענפים הלך לאיבוד. והיה מאוד הרן, על פני תרח אביו, בארץ מולדתו, באור כשדים. זאת אומרת שהוא מת בחיי אביו. מה הייתה הסיבה שהוא מת? לא כתוב, נכון? אבל זה דבר תמוע קצת. לכן חז"ל אמרו שזה רמז לרדיפה שהייתה באור כשדים נגד העברים. והרדיפה הייתה שהיו מכניסים את העברים לתנורים. ככה אומר המדרש, נכון? אור זה כבשן, אז אור כשדים שהיו מכניסים את העברים לתוך הכבשנים. ואז התוצאה היא ששליש מהמשפחה הלך לאיבוד. כן? אלא את מי? הם היו עברים, לא? הם היו בני בניו של עבר. מה? תרח. הוא מבני בניו של עבר, נכון?
למה את תרח לא
שרפו? כי יש דבר מאוד מעניין. היחס של האומות אל העברים הוא יחס אמיוולנטי. דו-ערכי. שמצד אחד רואים בהם את מקור הרעיונות האלוהיים, ומסיבה זו עצמה גם רודפים אותם. כן, הרי לפי המדרשים, מה היה המקצוע של תרח? זה מקצוע?
לא, היה מוכר פסלים.
כלומר, הייתה לו חנות לאידיאולוגיות. זאת אומרת, היה לו חנות, על המדפים היו אידיאולוגיות, והיו באים אומות העולם וקונים. יש לך איזה... היה סתם מה? אמן הרשע? אתה מתכוון לאומן. לא, זה טעות. זה שזה כתוב בקמץ, זה גורם שהישראלי המצוי, שלא יודע מה בין קמץ גדול לקמץ קטן, תמיד לומד את זה בקמץ. אבל זה אומן. כן. שסתם היה אומן? זה ודאי לא יכול להיות. ויש תרח לא חי בשנקין. תרח חי בתקופה שבה אין שום הבדל בין האומנות לבין הרגש הדתי. לכן זה לא סתם אומן, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. סתם אומן זה להגיד שאין משמעות תוכנית פנימית למה שאני עושה. זה יופי, זה אסתטי. אבל זה לא יכול להיות. לא, 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 לא. בעת העתיקה עדיין לא הפרידו בין האסתטיקה לבין החיים. ולכן הרעיון שאדם יוכל לעשות סתם יצירה יפה, ללא שיהיה לזה תוכן דתי עמוק, זה דבר שלא היה קיים בכלל בימי קדם. לכן הוא לא היה סתם אומן. זה בשביל מה שעושה אומן. עכשיו, אם כן, תרח היה, כפי שאמרנו, ספק אידיאולוגיות. איך קראו לאידיאולוגיות באותם הימים? אלילים. נכון? הוא היה מוכר אלילים. עכשיו, איפה הוא היה מייצר אותם? היה לו גם בית חרושת, כן? כלומר, הוא היה יצרן, הוא היה יצרן, ומחוץ לבית החרושת שלו לאידיאולוגיות הוא היה מוכר, היה דוכן. עכשיו, מה רוצים לומר בזה? שאם, הרי מי, בכל זאת הגויים היו קונים, לא? הם קנו. אם חושבים על עברי שהוא מסוגל לייצר אלים, אז מה חושבים על העברי עצמו? שהוא אל אלים. כלומר, הרעיון לקחת עברי ולעשות אותו אלוה, הוא רעיון קדום באנושות. עברי ולעשות אותו אלוה. זה רעיון קדום באנושות, לפי זה. זאת אומרת, זה לא נולד מאוחר, זה נולד לפני, מאז שיש עברים, רואים בהם את מקור האלוהות. ולכן, יש גם נטייה להרוג אותם. מדוע? כי כל פסיכואנליסט יודע שהאדם רוצה לבטל את מקור הסמכות. ולכן, בתת מודע יש רצון לרצוח את האב. לא? אז לכן, לא הרגו את תרח, אבל הרגו את הרן. מה אתה רוצה? רגע, 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 כן.
לא יכול להיות שפשוט, כאילו אם הוא מכר כל מיני פסלים וכל פסל היה לו אידיאולוגיה אחרת והוא היה מוכר פסלים, אז כאילו אותו בן אדם שקנה ממנו את הפסל, אז אמר רגע, אז הבן אדם שמוכר לי את הפסל הזה, מה, למה הוא מוכר כל מיני דברים, אז במה הוא מאמין, מי הוא, ואז זה גרם לסינה, כאילו, בוא, רגע שהוא המוכר. הוא לא מאמין בכלום מכל הדברים שהוא מוכר.
או שהוא לא מאמין בשום דבר מה שהוא מוכר, או שהוא מאמין בכל. זה גם יכול. מה?
סתם רודף בצע.
אבל השאלה למה קונים? כלומר, אם אתה חושב שהוא סתם רודף בצע, אז אתה לא היחיד שיכול לחשוב על זה, גם הקונים אז. עובדה שאז קנו. מה? איך להבין מה הם חשבו אז? צריך לחזור אל הזהות של האדם העתיק. האדם העתיק זה לא האדם המודרני, זה אדם אחר לגמרי. מה? נכון.
למרות שגם היום יש התבטאות של זה בן עצמו.
שיש מה היום? ישו מה?
שהוא כאילו...
כן, אבל זאת לא השאלה שהוא שאל.
כאילו, איך זה שכל כך הרבה מיליארדים באים ומאמינים בבן אדם המטורף?
אבל זה לא מה שהוא שאל.
הם קונים בעצם על הלטה?
אבל זה לא מה שהוא שאל. הוא שאל שאלה אחרת. הוא שאל מדוע היו מוכנים לקנות.
כן, נו, והיום יש לך המון אנשים שקונים את הנצרות.
כן, אבל זה בגלל שהם, זה בדיוק הדגם של תרח, לא של מה שהוא מוכר. כן, אנחנו מדברים על הפסלים של תרח, פה אתה מדבר על מקבילה לתרח עצמו. בסדר? עכשיו, אבל אולי עם הזמן, זה חשוב להבין את האדם העתיק, אז אנחנו גם יכולים להבין על מה הנבואה מדברת. כן? כלומר, זה לא רק כדי להבין את עובדי עבודה זרה, זה כדי להבין גם את עצמנו. עכשיו, למה אני מדבר על כל זה? זה לא סתם, זה כדי להגיע לבלעם. אז השליש של האומה באותם הימים, אפשר לומר, הלך לאיבוד. שליש אחר, אברהם, היה ללא תקווה. נכון? כתוב, ותהי שרי, עקרה, אין לה ולד. אז אין המשך לענף הזה. אז הענף היחיד שנשא בתוכו את התקווה של העברים זה היה נחור, נכון? כן או לא? אני דיברנו על זה לפני 5 דקות, שלתרח היו 3 בנים, נכון? שהם אברהם, נחור והרם. אמרנו את זה או לא אמרנו את זה? אז אתה כן מכיר. אתה אומר שאתה לא מכיר. ולמדנו גם שבאור כסדים, שליש מן האומה הלך לאיבוד. נכון? הרן.
הוא היה בכור?
מי? לא. שליש מן האומה הלך לאיבוד. זה עד כאן, אתה זוכר שאמרנו? אמרנו גם שאברהם, או אברהם באותם הימים, אשתו הייתה עקרה. זה אמרנו גם כן. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. אני אמרתי את זה או לא? כן, צריך להקשיב. עכשיו, זאת אומרת שהענף של אברהם, אין לו תקווה. אין לו המשך בהיסטוריה. התכנתי? אז מי הנושא של תקוות העברים? ענה. רגע, כמה בנים היו לו לתרח? 3, שהם? נכון, מה קרה להרן? מת. מה קרה לאברהם? אין לו ולד. אז מי נשאר? נכון, יפה, אתה רואה שאתה יודע. עכשיו, אם כן, נחור... למה לא הרגו את אברהם ונחור? יש. האמת היא שלמדנו את זה בספר בראשית. מי שרוצה יכול לשמוע את כל השיעורים בספר בראשית, שם אני מסביר בהרחבה את הנקודה הזאת. כאן אני מביא רק לצורך עניין פרטי, להסביר מי זה בלעם. נחור היה אדם מאוד מיוחד. הוא סבר, מסיבות שונות, שהתפקיד של המשפחה העברית זה להפוך לארמים. נכון. הבן של נחור, שמו היה בתואל. בתואל, נכון? בתואל. בתואל נקרא בתורה בשם מאוד מעניין, קוראים לו בתואל הארמי. והבן של בתואל, לבן הארמי. עכשיו זה תמוה מאוד, כי הרי ארם, לבן ובתואל לא היו ארמים. הם היו עברים, לא? ארם זה בן אחר של שם. זאת אומרת שהייתה סימביוזה תרבותית של מה שנשאר מהמשפחה העברית עם ארם. אז מה הייתה המחשבה של נחור? שצריך לחיות כקהילות מפוזרות, מבודדות בתוך תרבות גדולה, ולהפרות את התרבות ההיא. כלומר, תיקון העולם שעבר חלם עליו יבוא על ידי גלות. כלומר, הגלות כאידאל. בסדר? הפיזור. דיברנו שהאידאל של עבר זה אחדות האנושות, נכון? השאלה היא איך מיישמים את האחדות הזאת. באור כסדים ראינו שזה לא הולך. למה? שמה שורפים אותנו. אז אולי אפשר לעשות מה שטרח רצה לעשות. טרח הרי ברגע שורה ששורפים שמה באור כסדים, מה עשה? ברח מאור כסדים. לקח איתו את אברהם ואת לוט, בנו של הרן. כדי להגיע לאן? לא. כתוב, ויקח טרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו. ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. זאת אומרת, המטרה של תרח הייתה לפתור את הבעיה של הרדיפה על ידי ציונות, נכון? כלומר, תרח הוא בעצם היוזם הראשון של הציונות החילונית. זאת אומרת, הוא רצה לשוב לארץ האבות. ויבואו עד חרן וישבו שם. כלומר, העלייה נכשלה. מדוע? מישהו שבחרן, הוא פגש מישהו שאמר לו, אל תעלה. מי זה היה? נחור, כמובן. נחור לא היה באורכזים, נחור היה בארם. כמו שכתוב מפורש בפרק כ"ד של ספר בראשית, פסוק י', נכון? כן? ויקח העבד 10 גמלים, מגמלי אדוניו וילך, וכל טוב אדוניו בידו, ויבוא עד ארם נהריים, אל העיר נחור. זאת אומרת, נחור היה בצפון, בחרן. זאת אומרת, נחור אמר לאביו, אבא, אל תעשה שטויות. נכון, באור כסדים שורפים את העברים, אבל בארץ כנען יש כנענים. אתה עוד תסתבך עכשיו עם אוכלוסייה אחרת וכו'. בוא תשב איתי בארם. בארם הגויים הם טובים, הם מדברים ארמיקאית, ולא עושים צרות. אתה תוכל פה להתפתח. אתה תפתח משהו שתלמד 7 מצוות ל-70 בני נוח. 7 ל-70, 770. אתה תוכל ללמד את כל האנושות כולה. זה תהיה החנייה של המזרח, איסטרן פארקווי. ואתה תוכל על ידי זה לתקן את כל העולם כולו. ולכן, אל תעלה לארץ ישראל, זה לא שווה. בסדר? זו הייתה השיטה של נחור. כלומר, נחור היה גלותי לכתחילה. עכשיו, הרעיון היה, זה יכול לקבל לכל מיני לבושים, הרעיון הזה. יכול לקבל לבוש דתי, יכול גם לקבל לבוש חילוני, קוסמופוליטי. אבל זה בעצם אותו רעיון, שהגורל של המשפחה העברית צריך להיות באנושות כולה.
כן. תגיד, העניין מה שחל, תרח.
כן.
הוא רוצה
איזה הצלה פרטית. נכון, תרח חשב להימלט מן הפוגרום. כלומר, תרח אומר, תשמע, יש בעיה בקישינב, בוא נקים מדינה. זה הרעיון של תרח. נחור אומר לו, תשמע, אבא, יש רעיונות יותר גדולים. איך אמר הרמן כהן? הציונות תהרוג את המטרה הקוסמופוליטית של היהדות. זה בעצם מה שנחור אומר. כן, מה אתה אומר? יפה. זאת אומרת, היהודי מרגיש שייך לכל העולם. לכן אם כבר הוא בגלות, הוא בגלות בכל.
אז יוצא שהגלות היא באמת גלות רוחנית, גלות...
היא גם גלות פיזית, וגם גלות רוחנית פיזית. עכשיו, רגע, בואו נתקדם, רגע. בינתיים, יש התגלות אלוהית אל אברהם. אברהם יוצא פתאום מן המחבו, וממניעים דתיים לאומיים עולה לארץ ישראל. זאת אומרת, יש איזו החלטה אלוהית שמכאן ואילך יש חזרה לארץ האבות, אבל לא על מנת להימלט, אלא על מנת לתקן את העולם. ונברחו בך כל משפחות האדמה. איך? מתוך המרכז הלאומי. קוראים לזה אוניברסליות. אז כך שמכאן ואילך מתפתחת תחרות בין שני סוגים של תיקון עולם. סוג האוניברסלי של אברהם והקוסמופוליטי של נחור. ואז יוצא שבתוך המשפחה יש שני ענפים שהם בתחרות ממש. בעבר השאלה, כיצד מתקנים את העולם? כן, מה אתה אומר? אברהם היה בהתחלה ארמי. כשהוא יוצא מארם, אז הוא מחדש את הזהות העברית. כלומר, להיות ישראל זה להיות עברי שעבר את הפיתוי של הארמיות. לכן, התת מודע, הקולקטיבי שלנו מדבר ארמית, כן? השפה של התת מודע שלנו זה ארמית, תדע. עכשיו, יוצא לפי זה, בואו נבין טוב טוב מה קורה. שני הענפים האלה מתחתנים זה בזה. יצחק הולך, מבקש להתחתן עם הבת של בתואל, רבקה. נכון? מה השאלה המרכזית עומדת ביסוד השידוך? מי ילך לגור אצל מי? ברור? ועל ידי תחבולה וכדומה, בסוף מוכרע, רבקה הולכת אל יצחק. זאת אומרת, זה 1-0 לטובת הענף של אברהם. אחר כך, דור יותר מאוחר, יעקב, הבן של יצחק ורבקה, בורח אל לבן, מתחתן עם שתי בנותיו. זה 2-1 לטובת בית נחור. זאת אומרת, ומה אומר לו לבן? לכם יש מזל, אתם הישראלים, שכשיש לכם צרות שם, שיש לכם קהילות מאורגנות כדי לקבל אתכם. אז תשב פה, תתחתן עם הבנות שלי, תעשה איתי יהלומים, רק אל תיקח את הילדים שלי לצבא. בסדר? אתה תפרה את יהדות הגולה. עכשיו...
זה
לבן אומר את זה ליעקב. אחר כך זה מצליח. כן? יש הרחבה של של המשפחה, זה יש ברכה אצל לבן. יום אחד יעקב לוקח את נשה ואת ילדיו והוא מחליט שהוא נוסע לארץ ישראל בחזרה. מבקש לבן להרוג אותו. למה הוא רוצה להרוג אותו? כי אם הוא לוקח את כל בית נחור, את כל בית לבן לארץ ישראל, הוא פוסל רטרואקטיבית את כל המאמץ של לבן, של בתואל ושל נחור. כלומר, כל הענף הזה בעצם הופך להיות עבר, פסה. ואז יוצא שיש מאבק אדיר. ברגע שהזהות הישראלית עומדת להיוולד בעולם, זה הזמן שבו לבן יעשה את הכל כדי לעקור את הדבר הזה. כלומר, זה הזמן שעם ישראל עומד להיוולד, צריך לעצור את זה ברגע האחרון. בסדר? זה, אין לי דבר. זה בעצם, ולכן אין פל, מאיפה בא הרעיון שצריך להרוג את, לבן, את, את יעקב? מי הגה את הרעיון? לא לבן. לא. הבן שלו, כתוב, כן? שיעקב שמע את בני לבן, אומרים שכל אשר להבינו, כן? זה כבר שכל מה שיעקב הצליח זה לקח את זה מאבא שלנו וכו'. ואז למחרת יעקב רואה את פני לבן ואינה ממו כתבול שלשום. כלומר, הבנים של לבן הם העתיד של המשפחה הנחורית, והם רוצים למנוע את ההצלחה של יעקב. בסדר? מי זה בני לבן? זה בלעם. לפי הגמרא, שאומרת שבעור הוא לבן, בלעם בן בעור, זה מי שבעצם יזם כבר אז את רדיפת יעקב. הבנים האלה, אתה צודק, אבל הבנים האלה הם תוצאה של נוכחות יעקב אצל לבן. כן, חז"ל אומרים, עד שלא בא יעקב, היו לו רק בנות. מי שבא יעקב, נולדו לו בנים. זאת אומרת, כדי שיהיו לו בנים, צריך שיעקב יהיה שם. רואים שזה לא פשוט, כי בלעם ממשיך, והשאלה אם יש לו המשך. כי הרי הרגו אותו בסוף את בלעם, נכון? וזה בדיוק מה שאומר בלעם, כשהוא מדבר, בברכה שלו, אומר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב, מהררי קדם. לך ערה לי יעקב, ולך זועמה ישראל, נכון? לך ערה לי יעקב, ולך זועמה ישראל. זאת אומרת שהרצון הזה למנוע את כניסת ישראל לארץ, כלומר למנוע את הכניסה של עם ישראל על הבמה הפוליטית של ההיסטוריה, הרעיון הזה כבר התחיל בארם. אז פעמיים ניסו את הדבר הזה. פעם ראשונה כשיעקב יוצא מבית לבן ונולד הגרעין הראשון של האומה הישראלית, פעם שנייה כשישראל יוצאים מן המדבר להיכנס לארץ ישראל. בסדר? אז זה מה שכתוב כאן, אני חוזר, אז עכשיו יוצא לפי זה, שהאידיאל שבלעם נושא בקרבו זה דווקא של היעדר עם מיוחד. כלומר, הרעיון של עם סגולה הוא באופן מהותי הופכי לעולמו של בלעם. זה מה שאומר כאן המהר"ל, ויראה פירוש בלא עם, שאין לו עם מיוחד, שהיה נבדל מכל האומות, והיה לו מדרגת נבואה, ולפיכך נקרא בלא עם. ואין להאריך במקום הזה, וכן בלע עם שעל ידי הצעתו נפלו מן ישראל וכו'. כן, עכשיו יש פה שאלה. האם שיטת חב"ד היא מהדורה נוספת של שיטת נחור? תראה, שיטת...